טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו במאמר ערך התחייה בזירונים, ספר אורות של הרב קוק. אני אחזור ככה בקצרה מה שראינו בשני השיעורים הקודמים. ראינו קודם כל שהדבקות בהשם היא הדבר שהאדם הכי משתוקק אליו. ובעצם הגענו לדבר על אברהם אבינו, שהוא ככה ביטא את הרצון הזה להידבק בהשם בתוך עולם מלילי, שבר את כל הפסלים, כל הצלמים, את כל תבניות המחשבה הנהוגות בדורו, וקרא לאור, למוסר, לקדושה. עכשיו, האומה הישראלית, היא לקחה בעצם את האברהמיות הזאת, את התשוקה הזאת לדבקות בהשם בתור שליחות של אומה. אומה מוסרית, אומה שהיא חיה על פי החוכמה האלוהית, על פי הדרכה האלוהית, וקוראת בשם השם. האידיאלים שלה הם לא בעצם נגזרים מהחוכמה, מסברה, אלא מהדרכה האלוהית. וזה בעצם מה שמניע אותנו, המצוות, הקדושה, התורה. כל החיים שלנו מסתרגים סביב הנקודה הזאת. אוקיי, אז מפה אני ממשיך. ההרגשה הפנימית, זה בעמוד קוף למדבב. ההרגשה הפנימית, שהיא אדירה בקרבנו, להעמדת קיום היהדות. בדעותיה ומעשיה יחד עם גביעתה ואדמתה, נובעת מהכרה כללית של הציבור, שעוד רב ממנו הדרך לגמור את אשר אכילונו. התחלנו להגיד איזה דבר גדול בינינו לבין עצמנו ובאזני העולם כולו, ולא גמרנו עדיין, איננו עומדים באמצע נאומנו להפסיק לא נרצה כלל. לא נעזוב בשום אופן את אורחות חיינו המיוחדים, אני קורא קצת ויחזור ויסביר. ולא עוד שאיפותינו המופשטות, שמעל כל חוג פרטי, שאלה יחד קשורים זה בזה. כשם שלא נעזוב את תקוותנו לשוב, להיבנות ולהיות לעם על אדמתנו ההיסטורית כימי עולם, לא נוכל לעזוב את כל אלה. אף אם אינה ניכרת כל כך תפיסת המקום בחיים של האידיאלים המחיים את הכלל, הם אינם המחיים את הכלל כולם, את החיים כולם, כשהם מסתלקים, נשמת החיים מסתלקת. אז בוא רגע, אני יוצר, אני חוזר רגע לתחילת הפסקה. ההרגשה הפנימית שהיא אדירה בקרבנו למדת קיום היהדות, כלומר יש לנו רצון עצום להקים את למדת קיום היהדות בדעותיה ובמעשה יחד עם גביעתה ואדמתה, נובעת מהכרה כללית של הציבור שעוד רב ממנו הדרך לגמור את אשר הכילונו. כלומר יש לנו, זה בעצם העומק של הציונות. הציונות היא תנועת תשובה. לא תנועת תשובה, כי הגדרת התשובה זה השיבה אל הנורמליות האלוהית, כן? אל חיים אלוהיים. אנחנו התחלנו, מה? כן, כן. תנועה ציונית היא בעצם מחזירה את עם ישראל לארץ ישראל, ויש לנו שאיפה להקים פה ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש לנו פה שאיפה להקים אומה מוסרית וכולי. בשביל זה אנחנו צריכים מדינה, אנחנו צריכים ארץ. ומדינה מתוקנת. זה לא נגמר בזה שיש לנו רק גוף מדיני, אנחנו רוצים מדינה שהיא מתנהלת על פי התורה וכולי. ממה זה נובע ההרגשה הזאת שהיא כל כך אדירה בקרבנו, שהיא גרמה לאנשים לעזוב את הגלות ולעלות לארץ, לפעמים מחוסרי כל, למרות שהם היו במצב עשיר סוציו-אקונומי בגלות, וגם בארץ לחמו על הארץ וסיכנו את עצמם וכו'. זה הכל נובע מההבנה שלא סיימנו עם ישראל את תפקידו, את שליחותו. הפוך, התחלנו להגיד איזה דבר גדול בינינו לבין עצמנו ואוזני העולם כולו, ולא גמרנו עדיין, אנחנו באמצע, ולעצור באמצע היא פשוט אי אפשר. יש לנו שליחות אלוהית נצחית לאומה הישראלית, ו בעצם זה הנושא של המאמר שלנו, ערך התחייה. הערך של התחייה הלאומית זה בשביל שהעולם יתוקן. אנחנו לא נלחמים עם הערבים היום על דונם אדמה, דונם פה ודונם שם. אנחנו נלחמים איתם על זה שהם מעכבים את תיקון העולם במלכות שדי. הם ממש לא מאפשרים לנו לחיות על פי טבעיותנו האלוהית, לעשות שליחותנו, שהעולם כל כך זקוק לה, כל כך זקוק לאידיאלים האלוהים שמופיעים על ידי האומה הישראלית. בתור דוגמה אישית, כן? הוא זקוק לזה שעם ישראל יבנה בית מקדש העולם, שיקריב קורבנות, שהעולם יהיה טוהר מכל זוהמת החטא הקדמוני וכל סירחון הבשר, כמו שהרב כותב באורות התחייה, בישראל ותחייתו, מכל הפסקת ת' שם היוד, מכל הנפילה של הפוסט-מודרנה והמודרנה, העולם זקוק לנו. זה לא מסתכם באיזה התגרות בין עמים שיושבים פה בארץ. אנחנו נלחמים על תיקון מלכות שדי, אנחנו נלחמים על הופעת שם השם בארץ. בזה אנחנו עסוקים. והתחלנו לעשות את זה, אבל לא גמרנו. בסדר? אז זה התשוקה הפנימית, ההרגשה הפנימית היא אדירה למדת קיום היהדות, אבל עם גבייה, כן, בארץ. בעצם מדינת ישראל היא ביטוי של תחיית המתים. מה שנאמר בספר יחזקאל למד זין שם, החזון העצמות היבשות, שהעצמות הן קורמות אור ובשר, וכולי, זה בעצם ביטוי, מתבטא באופן לאומי במדינת ישראל, כן? וזה לא מספיק. זאת אומרת, צריך על גבי הגבייה הלאומית לנפוח נשמה, נשמה לעם עליה. לא נעזוב בשום אופן, אני אמשיך, את אורחות חיינו המיוחדים, זה המצוות, ולא את שאיפותינו המופשטות. זה כל השאיפות שאנחנו לומדים אותה מהתורה. אנחנו רוצים ימות המשיח, תיקונו למלכות שדי, ורוצים תחיית המתים, ורוצים עולם מוסרי, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, כמו שאנחנו מתפללים בראש השנה, שמעל כל חוק פרטי, שאלה אחת קשורים זה בזה, כשם שלא נעזוב, את תקוותנו לשוב ולבנות ולהיות לעם על אדמתנו ההיסטורית, כימי עולם, לא נוכל לעזוב את כל אלה. זאת אומרת, יש לנו אורחות חיינו, חיי מעשה, זה מצוות, ולא את שאיפותינו המופשטות, זה המחשבות, הדעות, הרצונות, השאיפות, השאיפות העליונות של האומה, שמעל כל חוק פרטי, שאלה יחד קשורים זה בזה. מה זה קשורים זה בזה? אורחות החיים, שזה המצוות, הם קשורים עם השאיפות המופשטות. תיקון עולם החוץ שדי. כל הרוחניות היא תמיד נקשרת במשהו גשמי. זה נמצא הרעיון הזה בעריכות, נמצא בישראל ותחייתו, ב-י"ב. פסקה י"ב, לא נכנס לזה עכשיו, פשוט אני מזכיר שמי שרוצה להסתכל, שם זה מאוד מאוד מופיע באושר גדול, כל הקשר הזה בין הרוחניות והגשמיות. אז אנחנו הולכים עם ציצית, זה לא, אנשים יכולים להסתכל, להגיד מה, אתה הולך עם כמה חוטים על הבגד, מה זה, זה לא רציני. ואנחנו אומרים, לא, כל תיקון עולם במלכות שדי הוא קשור בציצית הזו, שאני הולך איתה. ובכל מצווה שאני עושה, שאני נוטה לולב או יושב בסוכה, בסדר? או אוכל מצה, זה הכל דברים שהם אורחות חיינו המיוחדים, שהאידיאלים השמימיים הם יכולים להתפשט ולהופיע דרכם, הם יכולים לפעול בשורש היש. אז אנחנו לא עוזבים את זה, הוא אומר את זה גם ביחס לזה שאנשים כן עזבו. כאילו אמרו, אנחנו עסוקים פה בדברים רציניים. עסקים בעלייה לארץ, בייבוש ביצות, במלחמה. המצוות זה לא... הרב אומר, אנחנו לא... כל השאיפה שלנו לתחייה היא קשורה בקיום היהדות. אז מה, אתה עוזב את היהדות? נשים עזבו את השטריימל, השאירו אותו, איך אומרים, בספינת מעפילים. כן. יש פה שאלה. בוא נראה רגע. כן. אז שאלו פה אם, אם השערה ואנשי דור המוד התעסקו עם ערך התחייה והקמת המדינה והעם. האם השאלה, היום השאלה הזאת לא מעסיקה אותנו, אז למה זה חשוב? תשובה, שאלה מאוד יפה, היום זה עוד יותר מעסיק אותנו, כי היום עלולה להיות שקיעה חומרית מאוד מאוד גדול, גדולה, ואנשים הם, אם הם לא קשורים למגמת הכלל, הם לא מבינים את הערך של התחייה, הם לא, אז למה שבן אדם ילך לצבא וילחם? אז למה שבן אדם בכלל יגור בארץ? אז למה שבן אדם ישמור את הזהות שלו ולא יתחתן עם איזה גויה וכולי, אם הוא לא מבין למה הוא חי פה? זאת אומרת, היום השאלות עליהם עוד יותר נוקבות, ועוד יותר אנחנו רואים שבמקום שאין מענה לשאלות האלה, זה מגיע עד הרמות הכי קיצוניות של איבוד הזהות ברמה אפילו האנושית כבר. עם ישראל הוא חי את השליחות האלוהית שלו. השליחות האלוהית שלו, התחייה היא הדרך להופיע אותה. את השליחות של האומה הישראלית. השליחות שלנו זה תיקון מלכות שדי. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ישראל מחפשים, מספרים תהילות השם. אם אדם לא מבין את הערך של התחייה, הוא פשוט עשוי, אנחנו רואים את זה, לשקוע בחומרנות נוראית. נכון? כל תאוות העולם הזה, ולחיות בבלבול נוראי, ואיבוד דרך, ואיבוד זהות, והוא כבר לא יודע מי הוא, ומה הוא, ויוזב את הארץ, וכל מיני מחלות קשות אנחנו רואים, סביב זה שאנשים לא עסוקים בשאלות שהרב פה עוסק בהם, אז ודאי שזה חשוב לעסוק בזה, וההבנה של הערך של המצוות, שזה, שהן קשורות בכל התחייה. התחייה היא נועדה שאנחנו נוכל לחיות פה, חיי תורה בארץ. להופיע את הקדושה האלוהית. זה לא להיות עם חופשי בארצנו. זה לא מקלט מדיני בטוח. אנחנו לא חופשיים מהמצוות, או חופשיים מעול הגלות. נרקח קצת את הפירוש מאחורי זה. זה לא בזה מסתכם את התחייה. או מקלט מדיני בטוח. זה גם לא בזה מסתכם את התחייה, בסדר? הרצל, הוא רצה להקים מדינת, מקלט מדיני בטוח. אנחנו לא רוצים מקלט מדיני בטוח, אנחנו רוצים גם מקלט מדיני בטוח, אנחנו רוצים הרבה יותר. אנחנו רוצים מלכות בית דוד. אנחנו רוצים בית מקדש וסנדרין ונבואה. אנחנו רוצים להיות אור לגויים. אז... זהו, בשביל נקלט מדיני בטוח, אז אפשר גם ללכת באמת לאוגנדה. מה? אבל ארץ ישראל היא קשורה מהותית ביכולת להופיע את השליחות האלוהית בארץ. כן, מה אתה אומר? כן, כן, כן. חד משמעית. אז לא נעזוב בשום אופן את אורחות חיינו מיוחדים ולא את שאיפותינו המושטות, שמעל כל חוק פרטי, שאלה יחד קשורים זה בזה. כשם שלא נעזוב את תקוותנו לשוב להיבנות, להיות לעם על אדמתנו ההיסטורית, כימי עולם. לא נוכל לעזוב את אלה, את כל אלה. גם השאיפה הלאומית, ביחד עם שאיפת הקודש, הן הולכות ביחד. השאיפה הלאומית היא לא מנותקת. השאיפה הלאומית היא... כלי להופעת הקודש. זה הדברים שהרב פה משתדל לומר. אף אם אינה ניכרת כל כך תפיסת המקום בחיים של האידיאלים המחיים את הכלל. הם אינם המחיים את הכלל, את החיים כולם. כשהם מסתלקים, נשמת החיים מסתלקת. אם לא יהיו אידיאלים, אלוהיים, אידיאל זה הכוונה ערכים אלוהיים שמופיעים בארץ, ש... מקורם הוא התורה כמובן, כן? אבל עכשיו, אם האידיאלים מסתלקים מן החיים, זה בעצם נשמת החיים מסתלקת, והחיים נעשים חסרי משמעות, ריקים מתוכן. ואף אם אנו מגמגמים כל כך במבטאנו, הדבר מסע נפשנו, אין החיסרון בבהירות הרעיון ואמיתתו. אני אקרא עכשיו עד סוף הפסקה. האמת בקרבנו חזקה היא למדי, אבל השירה היא כל כך ושוטפת עלינו עד שאיננו מסוגלים עדיין להסבירה בשפה ברורה. משום כך לא נסוג אחור. נדבר ונסביר כמה שכוח הדיבור שלנו הרשה לנו, בתוכיותנו אנו מבינים את הגיוננו, והמשך הזמן יצא גם דיבורנו מהגלות הכבדה שהוא כבוש, יצא גם דיבורנו מהגלות הכבדה שהוא כבוש בה, ונוכל לדבר, לתאר ולהסביר מבטאים ברורים את אשר אנו מבקשים בהווייתנו השלמה. אמנם התור הזהב הוא לא נחדל מעבודתנו המעשית והרוחנית, לרדת מעל במת ההיסטוריה אפשר רק לעם אשר גמר את אשר החל, לחזיון רוחני אשר הציא את כל הכמוס עמו לאור עולם, להתחיל ולא לגמור זה דבר שאיננו נוהג לגמרי במציאות. אני חוזר. לאמצע הפסקה. האמת בקרבנו חזקה היא למדי. אבל השירה היא כל כך ושוטפת עלינו עד שאיננו מסוגלים עדיין להסבירה בשפה ברורה. משום כך לא נסוג אחור. זאת אומרת, לפעמים זה אחד ההסברים שמשה רבנו היה כבד פה וכבד לשון, זה רב מואליבר ככה מסביר. שהכוונה שהוא היה מגמגם. לא הכוונה. אלא הכוונה שהוא היה כל כך עשיר ברוחניות, שהיה לו קושי לבטא את זה. להוריד את זה לקרקע. כי לפעמים אדם הוא כל כך עשיר, והמציאות היא כל כך רחוקה מהמקום העליון שלו, שיש לו קושי. כמו שהתחושה כזאת שלפעמים אתה בא, אתה רוצה לדבר עם אנשים שהם כל כך רחוקים, אתה רוצה להגיד לך, הם המון דברים שלמדת בבית המדרש, נכון? אתה רוצה כאילו לפתוח אותם אל האמת, ויש להם כל כך הרבה מה לקבל ממך. ואז הפה נשאר סגור. אתה לא מצליח לבטא. זה קשור למקבל גם. זה גם קשור, כן, קשור לזה שאדם... כן, זה גם אנחנו לא תמיד מצליחים, הוא אומר. אז הוא אומר פה. אז האמת בקרבנו, אז... ואף אם אנו מגמגמים כל כך, ומבטאנו על דבר מסע נפשנו, אין החיסרון בבהירות הרעיון ואמיתתו. הרעיון הוא בהיר לנו. היכולת שלנו לבטא אותו לאחרים, עדיין צריך לשכלל אותה. האמת בקרבנו חזקה היא למדי, אבל השירה היא כל כך ושוטפת עלינו מכוח כתבי הקודש, מכוח ההבנות הפנימיות, עד שאיננו מסוגלים עדיין להסבירה בשפה ברורה. משום כך לא ניסוג אחור. זה שאנחנו לא מצליחים עדיין לבטא את הדברים בצורה בהירה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק אז, כי זה לא, לא. זה השתכלל עם הזמן וכו'. יש פה שאלה, ולא נכון לומר, זה, אני קורא זה פה, זה מהצופים בבית, ולא נכון לומר שאם אתה לא יודע לומר משהו שלמדת, זה אומר שלא הבנת אותו? לא, זה לא בהכרח נכון. לפעמים זה הסיבה, שאם אתה לא מצליח לחזור על שיעור, או על איזה מהלך, סימן שלא הפנמת אותו עד הסוף. אבל פה מדובר שאתה חוזר לעצמך, שאתה מסוגל באיזה משנה, ליצור איזה משנה סדורה, לפרוט אותה על דף או למישהו אחר. אדם שיש לו הסברה בהירה, זאת אומרת שהעולם הרוחני שלו הוא בהיר, זה הכלל, שהרב מביא באורות הקודש. אדם שהוא אומר דברים מעורפלים, לא מובנים, לא מסודרים, זאת אומרת שאצלו לא יושב העסק במקום. בסדר? עד כאן זה בסדר? יפה. עכשיו, אבל פה במקרה שלנו, אז זה נכון הרעיון שאתה כותב, כן? אבל במקרה שלנו זה לא המקרה. לפעמים אדם הוא כל כך, האמת אצלו מאוד בהירה וברורה, ועכשיו יש לו קושי בלהסביר אותה. נגיד הבן שלך, שם הבן 3.5, כן? אתה לא יכול לומר לו את כל הדברים שאתה יודע פה ולמדת בחבורה היום, נכון? ולמדת בית המדרש. לא יכול להגיד לו את כל ההבנות שם והידיעות שלך. אתה תקוע, אתה תקוע, בסדר? אתה תקוע, יכול להיות שאם היית משתכלל, או אם אדם היה משתכלל בדרכי ההסברה שלו, היה יכול להצליח יותר להסביר, יותר לגעת. זה תמיד קושי לגשת לילדים, נכון? תלמיד חכם, יש תלמידי חכמים עצומים שהם מלמדים. מלמדים בכיתה א', זה קושי עצום. לדעתי זה הרבה יותר קשה מאשר להיות פה רם במכון מאיר. זה רם במכון מאיר, אתה אומר מה שאתה יודע, נכון? בגדול, בחינת, נכון? בערך. אבל להיות מלמד בכיתה א', אתה יודע המון דברים, והילד הוא בכלל לא שם, הוא חושב על הכדורגל בהפסקה. אז זה קושי עצום, זה סוג של כבד פה וכבד לשון. אנשים שיודעים לעשות את זה בכישרון, ולרתום את הילדים, ולסמם, ולהיות אותם למקום של לימוד בשמחה, זה מעלה מאוד מאוד גדולה, בסדר? יש כאלה שעומדים שם נבוכים, נבוכים מהם בארץ, סגר עליהם המדבר. צא החוצה פה לקיוסק, נסה לתפוס שם איזה מישהו שיושב עם בגט, ותגיד לו מה שלמדת היום בשיעור. קשה מאוד, אה? נכון? אחד שהוא עסוק בבגט, נכון? נכון? או בג'בטה, מרקט דה איטלה ומרקט דה איטלה. אז קשה מאוד. האמת הגדולה שיש בבית המדרש, היא מחפשת מסילות לצאת החוצה בצורה שתיגע בלבבות, זה לא תמיד מצליח. אז זהו, זה הכוונה. אז פה זו הסיבה. אם כן, אז עם ישראל יש לו הבנות מאוד גדולות, יש לו משנה מאוד ענקית, רוחנית, חשובה, עשירה כל כך, אבל לא מצליח עדיין להסביר את זה לגויים, ודאי שלא בשפה ברורה, וגם לא תמיד לעצמנו אפילו. נדבר ונסביר כמה שכוח הדיבור שלנו ירשה לנו, בתוכיותנו אנו מבינים את הגיוננו. במשך הזמן יצא גם דיבורנו מהגלות הכבדה שהוא כבוש בה, ונוכל לדבר, לתאר ולהסביר במבטאים ברורים את אשר אנו מבקשים בהווייתנו השלמה. כלומר, יש מושג שנקרא גלות הדיבור. מה זה גלות הדיבור? הדיבור מצטמצם, הוא לא מצליח לצאת החוצה, כמו שצריך. הוא בגלות. גלות זה תמיד ביטוי של צמצום. שכינת בגלותה. כמו שכינת בגלותה, הכוונה זה האומה הישראלית. הופעת השם בה היא מצומצמת, כי האומה בעצמה היא במקום של דלות, וכמו בתקופת הגלות, כן. מה? לא, לא, אני חושב שזה בחינה אחרת. הרעיון, זה כמו ירח עכשיו שהוא מאוד מצומצם, אז אתה רואה כאילו הופעה קטנה של אור, נכון? גם הגלות הוא בהופעה קטנה עדיין של אור, לעומת מה שיהיה. אני חייב להגיד שהעסק מאוד מאוד השתפר, מה שהרב כתב את הדברים האלה. הרב צבי יהודה, שהוא היה רואה צעירים לומדים ספר אורות, הוא היה ממש מתרגש, ואפילו עד כדי לבכות. הוא היה אומר, בדור של הרב קוק, אף אחד לא הבין אותו. מי הבין אותו בכלל? הרב הנזיר, הרב חרלאפ, הרב צבי יהודה. כמה עוד אנשים הבינו אותו? הרב אוטנר, אני יודע. מי הבין את הרב קוק בכלל? בסדר? היום, הרב צבי יהודה אומר, יושבים פה אנשים בני 20 פלוס, ולומדים ספר אורות. זה דבר מדהים. זה אומר שהדור התעלה, זה אומר שהגלות, הדיבור יוצא מהגלות. לא בגלל שהדור התעלה, בסדר? זה שיש יותר יכולת להסביר את האמת הגדולה. להסביר את זה עוד החוצה למקומות עוד יותר, זה בכלל, זה הכל תלוי זה בזה. אז שואלים פה, במה זה תלוי? רק בזמן, או שאנו צריכים עוד דברים לעשות לשם כך? עוד פעם, צריך לשכלל תמיד את ההסברה, ותמיד, וגם הזמן הוא גורם, כמו שנתתי דוגמה עם הרב צבי יהודה שם, שהיה רואה תלמידים צעירים לומדים אורות, וגם צריך ללמוד קצת לעשות את זה, זה, לפעמים זה תהליכים שקורים עם אלה. לדבר, יש אנשים לפעמים שנדרים שאתה אומר, הוא מדבר בצורה שלא מתאימה לדור. זה לא מתאים לדור, זה לא. יש אנשים שרואים שכן מצליחים לדבר, לגעת, לקדש שם השם. עם הזמן נצליח יותר ויותר להסביר, כן? יצא הדיבור מהגלות הכבדה שהוא כבוש בה ונוכל לדבר, לתאר ולהסביר מבטאים ברורים את אשר אנו מבקשים בהווייתנו השלמה. מה זה בהווייתנו השלמה? כאילו בכל מציאותנו. אמנם התור הזהב הוא לא נחדל מעבודתנו המעשית והרוחנית. לרדת מעל במת ההיסטוריה אפשר רק לעם אשר גמר את אשר החל. זאת אומרת, אפילו שעכשיו יש לנו קושי לבטא, לפחות ככה הרב כותב בימיו, את כל מה שהיינו רוצים, את כל האידיאלים שאנחנו משתוקקים אליו. אגב, ראו את זה טוב, לא משנה, אפילו שיש לנו קושי עם זה, אנחנו לא נפסיק להגיד את זה. אנחנו נפסיק ולאט לאט. זה, אנחנו לא נעצור את השליחות האלוהית שלנו, את העבודה המעשית והרוחנית שלנו. אנחנו לא יורדים מעל במת ההיסטוריה, בגלל שההיסטוריה עכשיו לא מצליחה לקבל אותנו. ראו את זה, אגב, במאוד מאוד חריף, בתקופת גירוש גוש קטיף. גירוש גוש קטיף, רצינו לומר לאומה הישראלית, זה לא, נכון? לא, לא יודע אם לכל, ודאי שלא לכל האומה. זה פשוט לא שייך, זה לא... אבל איך שזה יצא, זה יצא לפעמים בצורה כל כך מצומצמת, במקום לומר דברים של גודל ושל רוח ושל ערכה של ארץ ישראל וכו', אז אנשים דיברו על שזה יפלו טילים על באר שבע ועל אשקלון ועל... אף אחד לא דיבר על תל אביב. היום כבר טילים על באר שבע זה דבר שאף אחד לא מתרגש ממנו. הוא צריך לדעת שזה חידוש. אז נפלו פצמרים על ה... יישובים בגוש קטיף. היום נופלים טילי גרד על באר שבע ועל תל אביב. אבל זה לא, זהו, בגלל זה אנחנו יושבים בגוש קטיף, בגלל הביטחון. זה הסיבה. כי אם אתה מביא הסבר ביטחוני, אז יבוא מישהו ביטחוניסט אחר ויביא סברה אחרת. אתם מבינים? יש לפעמים קושי בלבטא את ה... מה? מה? לא, אתה צריך להגיד, זה שלה, ארץ ישראל היא שלנו, היא שלנו בגלל משה תבות, היא שלנו, ישבנו פה תמיד, היא שלנו, כי השם נתן לנו אותה לדבר בגודל, בשם הקודש, ואתה רואה שאתה לא מצליח להגיד את זה. או שאתה אומר את זה ולא מבינים מה אתה אומר. זה לא מעניין אותם. זה למשל דוגמה לגלות הדיבור. זה דבר מאוד מורכב. בסדר, אבל נתתי איזה דוגמה. אנחנו רוצים להגיד לעולם, ארץ ישראל שייכת לנו. את... כל הזמן מדברים עלינו, כאילו זה לא ברור מאליו. לא מצליחים לומר את זה. מצליחים קצת. זהו. אמנם התורה זוועה והוא, אבל זה בעוד תחומים. אתה רוצה להסביר לעולם את השליחות של האומה הישראלית. מי היום מבין את השליחות של האומה הישראלית? מה? מי אפילו חלקים מתוך ארץ, מתוך עם ישראל, מי חי את מה שאנחנו מדברים עליו פה בשיעור הזה? בסדר? מה? תלמידי הרב קוק, אתה אומר זה אפילו לא בתוך הציבור הדתי מדברים ברמה הזאת. למרות שזה יותר טוב. מה אתה אומר? זה קשור להרבה, כן, מערכות שלמות, כן, גם קשור לזה. אמנם התור, אתה רואה שהמקובלים הם תמיד ציונים. אמנם התור הזהב ההוא, המקובלים הגדולים. אמנם התור הזהב ההוא לא נחדל מעבודתנו המעשית והרוחנית. לרדת מעל במת ההיסטוריה אפשר רק לעם אשר גמר את אשר החל, לחיזיון רוחני אשר הוציא את כל הכמוס עמו לאור עולם, התחיל ולא לגמור זהו דבר שאינו נוהג לגמרי במציאות. התחלנו ולא סיימנו, ולכן אנחנו לא מתכוונים לרדת מעל במת ההיסטוריה, אלא אנחנו נסיים את התפקיד שלנו, נסיים את האמירה שלנו, נסיים את השליחות שלנו. בינתיים לא סיימנו. וחושבת, אני ממשיך, עוד פסקה. חושבת נשמעת אומת העולמים, נשמעת אומת עולמים את מחשבותיה, והורגת למסכת אחת את כל הגיגי עולמיה, ושוב כמראה הבזק עוברים לפניה דורות ותקופות, מראשית חלומות נעוריה, מפרחי אביבה עד ימי האחרית, ימי הפריחה התחילית אשר שאחריה נבילה ארוכה, סבוכים ואחוזים מאלה באלה בקשר מחשבותיה, הגיוני לבבה ומעשיה, מתעוררתי כמשנה, או כמשנה, לא יודע. סליחה, כמשנה, לחדש נעוריה, על פי תוכנית מעשית עתיקה חדשה, קטנת כמות ורפת כוח, אבל מחוזקת בזרמי איתן של עבר השוטפים אל אשדות פסגת העתיד. הולכים ומולווים בזיכרונות קדם, מתכסיסים שרידיים ומתראים, כצמחים זהירים של איזה יער לבנון כביר ונהדר, שאחרי שודדה תפארת הרזב, חובקי מרומים החלה, יונקתו להחליף כוח, ולהציץ ציצים רכים, חלושים ודלולים כאזובי קיר. אבל אינם לא עזובים כי מרזי אל, עומדים בראשית תהילת תמיכתם ביער איתנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. מה אומר הרב? יאו, פסקה מדהימה. חושבת נשמת אומת עולמים את מחשבותיה. הורגת למסכת אחת את כל הגיגי עולמיה. מה זה נשמת אומת עולמים את מחשבותיה? כל אוצר הרוחניות שלנו מצוי בנשמת האומה, בשליחות הישראלית, זה האלוהי המחיה אותנו. אז השאיפות הישראליות, שאיפות לתיקון הלכות שדאי וכו'. הורגת למסכת אחת את כל הגיגי עולמיה, ושוב כמראה הבזק עוברים לפניה דורות ותקופות מראשית חלומות נעוריה, מפריחי אביבה עד ימי האחרית. ימי הפריחה התחילית שאחרי הנבילה הארוכה. אני רגע אסביר את זה. מה זה שוב כמראה הבזק? אנחנו לומדים תנ"ך, אנחנו לומדים על החשמונאים, אנחנו לומדים על דוד המלך, לומדים על אברהם אבינו, לומדים על אנשים האלה שהם התחילו את הכל. שוב כמראה הבזק עוברים לפני הדורות ותקופות מראשית חלומותיה, מפרחי אביבה, כן. אביב זה תקופה של פריחה, שהכל צומח, שהכל פורח, שכל הפירות גדלים, שמתחילים, כן, כל הטבע פתאום פורץ, אחי, מין כזה חורף שכל היה יותר מכונס. עד ימי האחרית, ימי הפריחה התחילית שאחרי הנבילה הארוכה. הגלות היא נבילה מאוד מאוד קשה. אבל הנה, הסתיים התפקיד של הגלות, ופתאום יש פריחה שהיא עוד לא פריחה כמו ימי קדם. זה לא תקופת דוד ושלמה. אבל בכל זאת יש פה כבר פריחה. הרב קוק רואה מושבות. הוא רואה התחלה של הוא רואה חלוציות, הוא רואה עולם מחשבתי, עולם התורה חוזר לארץ. אנחנו היום במקום אחר, זה כבר לא פריחה התחילית, זה כבר, איך אומרים, גידולים רציניים כבר. אז סבוכים ואחוזים הם אלה באלה בקשר מחשבותיה, הגיוני לבבה ומעשיה, ומתעוררתי כמשנה לחדש נעוריה על פי תוכנית מעשית עתיקה חדשה. הקץ המגולה זה שהאומה הישראלית היא מקיצה. קץ זה מלשון יקיצה, רב טאו תמיד נוהג לומר. קץ זה מלשון יקיצה, התעוררות. האומה היא מתעוררת משנה. אז יש גם שלבים, כשמתעוררים משנה, אתה לא קם ישר עם כל הכוחות, נכון? לוקח זמן עד שהמוח שלך קצת מתחיל לעבוד, הגוף מתחיל לחזור לעצמו בהתחלה. זה תהליך שבפסיכולוגיה, במדע, חוקרים אותו, יש ממש שלבים בהתעוררות. כן? לאט לאט חוזרים כוחות החיים, זה לא בבת אחת הכל. ככה אומה ישראלית היא מתעוררת משינה מאוד מאוד חזקה, שנת חורף, כן? דוב, הוא ישן 5 חודשים בשנה, נכון? אז פה זה שינה של 2000 שנה. ביחס למה שקורה עכשיו, כי קומת הכלל לא הופיעה. כל הקומות שאנחנו מדברים עליהם הופיעו באיזה, כמו שגם אדם ישן, אז יש איזה כוח חיים חלוש שמחיה אותו, נכון? סוף סוף הוא לא מת, נכון? ככה האומה הישראלית הייתה בגלות. כוח חיים חלוש שמחיה אותה. אבל זה מצב חולי, זה מצב של שינה, זה מצב של קבר, יש הרבה משלים, אבל פה נתרכז רגע בשינה. יש איזה, היא מרגישה קצת, כמו שאדם ישן, אם יהיה איזה רעש כזה, הוא יכול להרגיש אותו, להתעורר או להגיב אליו, אבל ועכשיו פתאום הכוחות מתחילים לחזור. הפריחה שהייתה פעם, היא עכשיו מופיעה עוד פעם מחדש, כן, פורצת, כל כוחות החיים מתחילים לאט לאט לפרוץ. יש המון המון כוחות חיים עכשיו שפורצים. נשמעת, כנסת ישראל היא מחפשת לשליחים לרכב על גביהם, כן? מי שמשים את עצמו שליח בדור הזה, יש המון המון כוחות שצריכים להתגלות, המון המון תפקידים, המון המון כוחות רוחניים רוצים, מבקשים להתגלות. אז אומר פה הרב, הוא מתעורר אותי כמשנה, לחדש נעורי על פי תוכנית מעשית, עתיקה חדשה. אז אנחנו מתעוררים משינה, על פי תוכנית מעשית שהיא עתיקה חדשה. מה זה עתיקה חדשה? אנחנו חיים את האידיאלים של התורה. אז תוכנית מעשית עתיקה, זה הוראות היצרן, מה שנקרא. אבל היא חדשה גם, כי בסופו של דבר אנחנו מתייחסים עכשיו לתקופה חדשה. מסביב אלינו יש חידושים, זה לא, אנחנו לא חיים בתקופה של דוד המלך עכשיו. אז קטנת, תוכנית מעשית עתיקה חדשה, קטנת כמות ורפת כוח. מי זה הקטנת כמות ורפת כוח? זה לא התוכנית, אלא האומה, נכון? מתעוררת עם... לא, 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 לא. קטנת כמות ורפת כוח, אבל מחוזקת בזרמי איתן של עבר השוטפים אל אשדות פסגת העתיד. הולכים ומלווים בזיכרונות קדן, תכסיסים שרידים המתרחים כצמחים זהירים של איזה יער לבנון, כביר ונהדר. אתה רואה את המושבות בארץ, אתה רואה... יש כבר עיר ביפו, כן? ויש זיכרון יעקב, ויש מזכרת בתיה, ויש פתח תקווה, ויש... אתה מסתכל על זה, אתה אומר, זה עיירות כאלה קטנות, נכון? זה צמחים זהירים של זה יער לבנון כביר ונהדר. אתה יודע מה יהיה בראשון לציון, אתה יודע מה יהיה בפתח תקווה, אתה יודע מה יהיה עם האומה הישראלית שחוזרת לארץ, יהיה פה מיליוני מיליונים, יהיה פה יער לבנון כביר ונהדר, יהיה פה אומה חזקה ומפותחת, שחיה חיים של תורה, דורות שלמים של קידוש השם יהיה פה. שאחרי שודדה תפארת הרזב, שודדה הכוונה נחרבה. אז ארז זה עץ אדיר, אבל אפשר לכרות אותו, נכון? טוב, עכשיו מה קורה? לפעמים אחרי שקורטים עץ, פתאום התחילה יונקתו להחליף כוח ולהציץ ציצים רכים. לפעמים עץ, הוא מוציא איזשהו ענף חדש, נכון? כתוב על זה, על המשיח. כתוב, יצא חוטר מגזע אישי. חוטר זה ענף דק. ונטוע... זה בתוכנית השורשית. עכשיו יש פה איזו התחדשות גדולה. ולהציץ ציצים רכים, חלושים ודלולים. התחיל היונקותו להחליף כוח ולהציץ ציצים רכים, חלושים ודלולים. זה, הרב קוק הוא מבין שהיישוב בימיו הוא חלש ודלול. אחד העם, הוא כתב מאמר מאוד מאוד חריש. הרב קוק מאוד, לא, הוא כתב לא זו הדרך ולא זו העיר. הוא קצת ככה חירב וגידף את היישוב בארץ. שלא את ה... את המורה המושבות שהקימו אותם חסידים. והוא כאילו אמר, זה לא הדרך, זה לא... הרב קוק לא רואה כך, הוא אומר, זה ציצים רכים, חלושים ודלולים. זה רחוק מלהיות שלם, היה עוני גדול בארץ, היה קושי. זה כאזובי קיר, אבל הנה אינם לא אזובים כי מרזי אל. אל תתבלבל. גם העץ הכי גדול הוא מתחיל... מאיזה, נראה כמו איזה חתכת דשא. ראיתם פעם נביטה של עץ? זה מתחיל מאיזה חתכת דשא. מאיזה... עלי בייבי, אני יודע מה. מתחיל כמו משהו רך כזה. זה יצא מפה עץ אדיר. ככה היישוב בארץ. מתחיל מאיזה משהו כזה... כיכר דודקה, כן? היה להם שם מלחמת השחרור. תותח אחד. הירדנים היה מלא נשק. לישראל היה תותח אחד, הדודקה, שמו אותו שם בכיכר, שם כיכר הדודקה. זה צבא זה, ככה זה? ככה הכל התחיל, כן. אבל הייתה גבורה ורוח גדולה. אז זה לא אזוב, אל תתבלבל. זה ארזי אל. זה ייקח זמן, כן? היום אנחנו אחד הצבאות הכי חזקים בעולם. הכי מתוחכמים ודאי. מבחינה טכנולוגית, אנחנו מקדימים, אנחנו אומרים, ייקח לעולם מאות שנים להבין את החידושים שכבר מצויים היום במערכת הביטחון. יש הרבה הפתעות, כמו שאומרים. אבל הנה אינם נזובים, לא נזובים, כי מרזי אל, זה כבר לא הדודקה. העומדים בראשית תחילת צמיחתם ביער איתנים. לא להתבלבל מהרקות של תחילת התנועה. בכל מקום, הכל הכל יונק מערך התחייה, הכל יונק מהשליחות האלוהית שלנו, תיקון מלכות שדי, וזה גם מה שיצמיח פה גם את כל הכוחות הגשמיים והלאומיים. זהו, אז עד כאן להיום. יש שאלות, טענות, מענות, קושיות? כן.
אתה לא יודע מה, שיהיה צמיחה רוחנית?
מה, עוד פעם?
צמיחה רוחנית לא תהיה?
חובה! ברור! אבל כמו שתינוק, הוא מתחיל קודם כל לצד הגופני שלו להתגדל, נכון?
הכלים
הם לפני האורות. בדיוק, יפה אמרת. והשלב הבא זה שלאט לאט הוא מתחיל לפתח כוחות נפשיים, כוחות רוחניים יותר, הוא כבר בר מצווה, הוא כבר מקיים מצוות אפילו, הוא כבר התחיל ללמוד תורה ברצינות, הוא התחיל, אבל קודם כל הצד הגופני הוא מתפתח. רק הרב בא ומחדד לנו פה שהצד הגופני הוא גם מתפתח יותר טוב וגם יותר נכון מתוך הבנת ערך התחייה. זה, על זה המאמר הזה הרבה ממנו. בסדר? להיות מחובר לצד הרוחני, לא לנתק, לעסוק רק בלאומיות ככל העמים. בסדר? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.